פסחים דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם 14 שורות מלמעלה במילה גופה. בתקופה ששלטו היוונים על ארץ ישראל, באמצע בית שני גזרו גזרות קשות על היהודים, רדפו את הדת. הנשיא בעם ישראל היה יוסי בן יועזר, איש צרידה. במסכת חגיגה, פרק ב' משנה ז', כתוב שהוא היה חסיד שבכהונה. הוא היה משמש מן הסתם בבית המקדש. הרב דון יצחק אברבנאל כותב עליו בספר תורת אבות, ולא ידעו לו על יוסי בן יועזר אבון מנעוריו עד יום מותו. צדיק יסוד עולם היה. כמו שאמרנו, הוא שימש בבית המקדש, והוא העיד, כמו שהעדות שלו מובאת במסכת העדויות, העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על המשקים של בי מטבחיה שהם טהורים. פשוט מה הכוונה בית מטבחיה? בית המטבחיים, איפה שהיו שוחטים את הקורבנות בבית המקדש, המשקים שהיו שם, שזה הכוונה לדם ולמים, שאם המים היו שוטפים את הדם, שתי המשקים האלה העיד יוסי בן יועזר שבבית המקדש הם טהורים, הם טהורים בבית המקדש. והיה ויכוח בין רב לבין שמואל, האם הם טהורים בעצמם המשקים האלה, שאם שרץ ייגע במים או בדם הם יישארו טהורים, שזה דעתו של רב. גוף הרב אמר דחן, הכוונה טהור ממש, שהם עצמם טהורים, המשקים עצמם נשארים טהורים אפילו שטומאה תיגע בהם. שמואל אמר לא, אם ייגע בהם טומאה הם נטמאים, אבל הם דחן מלטמא טומאת אחרים. הם טהורים שכשהם טמאים הם לא מטמאים אחרים, אבל טומאת עצמן יש להם, הם עצמם כן, טמאים. מה ההסבר של שתי הדעות האלה? אז הגמרא מבארת. רב אמר דחן ממש. המשקים האלה של בית המטבחיים, של בית המקדש, לא מקבלים טומאה. הם טהורים לגמרי. למה? כי מהתורה אין בכלל טומאה למשקים. מהתורה המשקה לא נטמא. כסבר טומאת משקין, כל הטומאה שלו היא רק מתקנה של דרבנן. וכמובן, כי גזרו רבנן שהמשקים נקבלו טומאה, זה במשקין דאלמה. משקים שהם לא מבית המקדש, מבית המטבחיים של בית המקדש. אבל במשקין בית מטבחיה, במשקין שנמצאים בבית המטבחיים של בית המקדש, חכמים לא גזרו שהם יקבלו טומאה, כדי שלא יפסידו את הקודשים. זה דעתו של רב. ושמואל אמר, המשקין האלה של בית המטבחיים הם טמאים, הם לא טהורים. הם דחן מלטמא טומאת אחרים, אמנם הם לא מטמאים את הקורבנות או דברים אחרים, אבל טומאת עצמן, המשקין האלה עצמם נטמאים, יש להם טומאה. למה? כסבר שמואל, טומאת משקין עצמם דאורייתא. הוא לומד מדרשה מהפסוקים שטומאת משקין הם נטמאים מהתורה. רק מה? הם לא מטמאים אחרים. משקה מהתורה לא מטמא אחרים לפי דעתו של שמואל. וחכמים תקנו שמשקים גם מטמאים אחרים. אבל זה שהם לטמא אחרים זה רק מדי רבנן. רבנן תקנו שמשקין מטמאים. וכי גזו רבנן שהמשקים מטמאים במשקין דאלמה, שאר המשקים, אבל במשקים בית מטבחיה לא גזרו. במשקים של בית המטבחיים רבנן לא גזרו שהם יטמאו אחרים. אבל וכי לא גזרו רבנן שהם יטמאו, הכוונה שהם לא יטמאו לטמאי אחרים, שהם לא יטמאו, המשקים לא יטמאו דברים שהמשקים נוגעים בהם. אבל טומאת עצמן, המשקים עצמם, זה שהם טמאים, זה לא תקנה של חכמים, זה מהתורה הם טמאים, ולכן יש להם טומאה, כי רבנן לא יכולים לבטל טומאה שהתורה תימתה. טוב, אז יש כאן את דעתו של רב שסובר שמשכין של בית המטבחיים תאורים לגמרי בעצמם גם, הם בעצמם לא נטמאים, ויש את דעתו של שמואל, שהוא סובר שהמשכין עצמם של בית המטבחיים כן טמאים, רק שהם לא מטמאים אחרים. הגמרא מביאה עכשיו קושייה על דעתו של שמואל. אמר לי רב הונה בר חיננה, אמר לבנו, לברי, כי איילת לקמי דה רב פאפה, אתה עכשיו אמור להיכנס לרב פאפה, כשתיכנס אליו, רמי לי, תקשה לו קושייה על דעתו של שמואל. מי אמר שמואל שמשקה של קודשים, דחן, הם תאורים, רק מלטמא טומאת אחרים, אבל טומאת עצמן, יש בהם? יש להם? מה? אתה רוצה לומר שלפי דעתו של שמואל, משקין, טמאים, אבל הם רק לא מטמאים אחרים בבית המקדש, בבית המטבחיים? איך ייתכן דבר כזה? הרי כל דבר שהוא טמא, קודשים שנוגעים בו נטמאים. לא משנה באיזה דרגת טומאה. אז אם המשקין האלה הם עצמם טמאים, חייב להיות שאם בשר של קורבנות ייגע בהם הוא יטמא. מאיפה אני לוקח את זה? פסוק מפורש. קרי כאן, והבשר של קודשים, של קורבן, אשר ייגע בכל טמא. אם הוא נגע באיזשהו דבר שהוא טמא, נפסל, לא יאכל. אז לפי דבריו של שמואל, שמשקים שנטמאו, אפילו מבית המטבחיים, הם עצמם טמאים, אז אם בשר של קודשים ייגע בהם, יתקיים מה שהפסוק אומר, הבשר אשר ייגע בכל טמא? בוודאי. אז צריך להתקיים גם ההמשך, לא יאכל. איך ייתכן שהמשקין האלה לא מטמאים אחרים? אז הגמרא מנסה לתרץ. אמר רב שישה ברי דרבידי, מה, אין דבר טמא שאם הוא נוגע בקודש, הקודש לא נטמא, לא נפסל? ודאי שיש. מידי דהבה הרביעי בקודש, כמו שמצאנו, קודשים שנטמאו בדרגת רביעי, מה זאת אומרת? אב הטומאה, אם הוא נוגע באדם, כלים או אוכלין, עושה אותו ראשון. הראשון מטמא שני, שני מטמא שלישי, ושלישי מטמא קודשים להיות רביעי. אבל קודשים שהם רביעי לטומאה, לא יכולים לטמא שום דבר. אפילו לא קודשים, אפילו לא קורבנות. אז אם כן, הרביעי עצמו נפסל מכיוון שהוא נטמא. ועכשיו כשיגע בשר קודשים אחר, בשר קודשים טהור ייגע בקודשים שהוא רביעי לטומאה, הקודשים הטהורים לא יטמאו. אתה רואה מפה שיש מקרה של בשר קודש נגע בכל טמא והוא כן נאכל. אותו דבר גם יכול להיות שמשקין, אפילו אם הם טמאים, אם הם נוגעים בקודשים, הם לא מטמאים אותם. מתקיף לרבשי. עכשיו, מה ההשוואה בין רביעי לטומאה לבין משקים טמאים? מה ההשוואה ביניהם? הרי כבר אמרנו בשיעור הקודם, וגם בשיעור שלפניו, שיש הבדל בין דבר שנטמא והוא נקרא טמא, לבין דבר שנטמא והוא נקרא פסול. מה ההבדל? אם הוא פסול, זה אומר שהוא בעצמו נטמא, אבל אין לו כוח לטמא אחרים. אבל אם הוא טמא, זה אומר שהוא בעצמו נטמא ויש לו גם כוח לטמא אחרים. רביעי לקודש, זה הטומאה הכי 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 מאוחרת שיכולה לטמא. זאת אומרת, אפשר להיות ראשון, אפשר להיות שני, אפשר להיות שלישי, אפשר להיות רביעי בקודש, אבל חמישי בקודש כבר אי אפשר להיות. אז אם כן, רביעי בקודש הוא פסול. אז אם כן, רביעי בקודש לא יקרה טמא. אין לו שם טמא, אלא יש לו שם שהוא פסול. אבל היי, משקים שנטמאו בתורה יקרה טמא. הפסוק אומר, התורה קוראת למשקין שנטמאו, שהם טמאים. הפסוק אומר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. אז אתה רואה שמשקה, כשהוא טמא, יש לו שם שהוא טמא. אז התורה אומרת, וכל, והבשר אשר ייגע בכל טמא, לא יאכל. אז אם אתה אומר שהמשקה בית מטבחה היה נטמא, אז יש לו שם טמא. אז כשבשר קודשים ייגע במשקה הזה, הבשר הזה כן אמור להיטמא. אז איך יכול להיות ששמואל מצד אחד אומר שמשקין של בית המטבחה הם טמאים, מצד שני הוא אומר שהם לא פוסלים קודשים אחרים שיגעו בהם? ואת הגמרא קשיא. באמת זה קושיה על דבריו של שמואל. עד עכשיו עסקנו בדבריו של שמואל, שאומר שמשקין של בית המטבחיים עצמם נטמאים, אבל אין להם כוח לטמא אחרים. מכאן עד סוף השיעור, הגמרא עוסקת בדעתו של רב, שסובר שמשקין של בית המטבחיים הם עצמם לא נטמאים. והגמרא מביאה על זה שש קושיות. קושיה ראשונה, תשמע. הפסוק מדבר על כלי חרס שנטמא משרץ. בסדר, לא ניכנס כרגע לכל הכללים של כלי חרס, ולא ניכנס כרגע לכל הכללים של שרץ. רק נגיד, כלי חרס שנטמא משרץ. בסדר. אומרת התורה, נקרא את כל הפסוק מתחילתו, שאם הכלי חרס הזה יש בו אוכל, אז האוכל הזה גם נטמא. אומר הפסוק, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים. מה משנה אם בא עליו מים או לא בא עליו מים? אנחנו כבר יודעים. אוכל שנוגע באיזשהו דבר תומה, נאמר, היה איזשהו פרי שתלשו אותו מהעץ. כל מה שהוא מחובר לעץ, הוא בוודאי לא מקבל תומה, כי הוא מחובר לעץ. דבר שמחובר לקרקע לא מקבל תומה. גם כשתלשו אותו, התורה מחדשת שהוא לא נטמא. מתי הוא התחיל לקבל תומה? רק אחרי שהוא נשטף על ידי משקה. אומרת התורה שפה מדובר על אוכל אשר יבוא עליו מים. כבר הוא נשטף על ידי משקה, אז הוא כבר מוכשר לקבל תומה. כשהוא נמצא בתוך כלי חרס שנטמא משרץ, אומרת התורה, יטמא. בסדר? וכאן מגיע ההמשך של הפסוק. וכל, וזה מה שהגמרא מביאה תשמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. אז מה אנחנו מבינים? מה הכוונה של הפסוק? מדברים פה על אוכל או על שתייה? וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. יש פה כלי חרס שבפנים יש משקה, ונגע בו שרץ, אז המשקה הזה נטמא. ככה לכאורה מובן מהפסוק. אז איך רב אומר שמשקין לא מקבלים תומה, כשהפסוק מפורש לכאורה אומר שמשקין כן מקבלים תומה? עונה הגמרא, מה יטמא? מה הפירוש של התורה שהיא אומרת, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא? לא הכוונה שהמשקה נהיה טמא. כי לפי דעתו של רב, משקין מהתורה אין להם תומה. אלא הכוונה הכשיר. הכוונה שהאוכל שנמצא בתוך הכלי, אם הוא נשטף על ידי שיבוא עליו כל משקה, הוא יהיה מוכשר לקבל תומה. מה פירוש? שמה, אתה רוצה להגיד שההמשך של הפסוק מדבר שהמשקה מכשיר אוכל לקבל תומה? לכאורה איך זה מסתדר עם הלשון? הפסוק אומר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. אתה מדבר על אוכל או על משקה? אתה מדבר על משקה, אתה מדבר על משקה ששטף אוכל, איפה כתוב פה שהוא שוטף אוכל? וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. אלא, מה ההסבר? הגמרא עכשיו מסבירה, נקרא את הלשון של הפסוק לפי ההסבר המעודכן של הגמרא. שאם יש שרץ שטימה כלי חרס, שבתוך הכלי חרס יש אוכל, אז מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, שהאוכל הזה נשטף על ידי מים והוכשר לקבל תומה, יטמא. ממשיך הפסוק ואומר, לא רק אם הוא נשטף על ידי מים, הוא נטמא, הוא מוכשר לקבל תומה והוא נטמא, אלא גם אם הוא הוכשר על ידי וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, גם אז יטמא. זאת אומרת שהפסוק בהמשך מדבר על שאר משקים. הרי אוכל, בשביל שהוא יהיה מוכשר לקבל תומה, צריך שישטפו אותו על ידי משקה. אז החלק הראשון של הפסוק מדבר ששטפו אותו על ידי מים. החלק השני מדבר ששטפו אותו על ידי שאר משקים. וזה ההסבר. אבל התורה לא מדברת על זה שהמשקין עצמם נטמאים. לא. לפי דעתו של רב, משקין מהתורה לא מקבלים טומאה. שואלת הגמרא, הכשיר? מה, החלק השני בפסוק מדבר על זה שהמשקין האלה מכשירים את האוכל לקבל טומאה? מרישא דקרא שם מתלי, ולומדים את זה מתחילת הפסוק. הפסוק אומר, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא. אז מה צריך את ההמשך של הפסוק, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא? והמפרשים מסבירים, הרי אנחנו מבינים למה התורה חוזרת על זה שוב. הפעם השנייה שהתורה חוזרת זה ללמד על שאר משקים. אבל לפי זה לא היה צריך לכתוב פעמיים יטמא. היה מספיק שיכתבו יטמא פעם אחת. שמה אתה רוצה להגיד? שמדובר פה על אוכל שהוכשר לקבל טומאה על ידי משקים, וגם על ידי, או על ידי מים? אז תכתוב ככה. מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, או וכל משקין אשר ישתה בכל כלי, יטמא, הוא יהיה מוכשר לקבל טומאה. או שתגיד רק את היטמא הראשון, תגיד, ומכל אוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, יטמא, או וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, גם אז. למה צריך לכתוב יטמא פעמיים? אז לכאורה, מזה שהתורה כותבת פעם נוספת יטמא, זה בא ללמד שהמשקין עצמם נטמאים אולי, ולא רק שמכשירים את האוכל לקבלת טומאה, על ידי שהם שוטפים את האוכל. אז אם כן קשה על רב שאמר שמשקה לעולם לא מקבל טומאה מהתורה, מתרצת הגמרא לו, זה לא קושייה על רב. כי גם החלק הראשון של הפסוק וגם החלק השני של הפסוק, שניהם עוסקים בזה שהמים או המשקים מכשירים את האוכל לקבל טומאה. אז אתה שואל למה כתוב פעמיים יטמא? צריך ללמד אותנו על שתי סוגי משקים. אחד בתלושים, הפסוק השני, החלק השני של הפסוק שמדבר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, שהוא כבר נמצא בתוך כלי, הוא נתלש מהקרקע, הוא לא כרגע בתוך איזשהו בער, או בתוך איזשהו מקווה מים וכדומה, לא. הוא נמצא עכשיו בתוך כלי, הוא תלוש. ובכל זאת, הם מכשירים את האוכל לקבלת טומאה. למה לא? תכף הגמרא תסביר, למה יש בזה חידוש. ופסוק אחד בא ללמד במחוברים, שגם מים שעדיין נמצאים במקור נביעתם בקרקע, הם גם כן מכשירים את האוכל לקבל טומאה. מה החידוש? אומרת הגמרא, יש חידוש בכל אחד. הוא צריך, התורה צריכה ללמד גם שמים שהם בתוך כלי מכשירים אוכל לקבל טומאה, וגם מים שהם עדיין מחוברים בקרקע מכשירים אוכל לקבל טומאה. למה? די השמינם בתלושים. אם התורה הייתה מלמדת שמים שהם בתוך כלי מכשירים לקבל טומאה את האוכל, משום דרך שבין הוא, כשהאדם הכניס את המים לתוך כלי, הוא מחשיב את המים, שהוא מראה שהוא צריך אותם. זה הסיבה שהם מכשירים עכשיו אוכל לקבל טומאה. אבל במים מחוברים, שאדם לא יחשיב את המים האלה, אולי אימה לא יכשירו את האוכל לקבל טומאה, שזה צריך פסוק נוסף ללמד, שזה החלק הראשון של הפסוק, שגם מים מחוברים מכשירים אוכל לקבל טומאה. והיא טענה רק מחוברים. אם הפסוק היה אומר שמים שמחוברים לקרקע מכשירים את האוכל לקבל טומאה, הייתי אומר, משום דקיימי בדוכתיו, חשיבי, כי הם נמצאים במקומם, הם חשובים. משקה שהוא נמצא במקומו, הוא חשוב. כמו כל דבר שכשהוא במקומו, הוא חשוב. אפשר להוכיח את זה. קודם כל מהפסוק בתחילת פרשת לך לך. הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומלדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך, תעזוב את המקום שבו אתה היית עד עכשיו. אומר רש"י, לפי שהדרך ממעטת, כמה דברים. אחד מהם, את השם של האדם. שאדם מכירים אותו איפה שהוא נמצא, אז יש לו שם, טוב. הוא חשוב. אבל ברגע שהוא הולך למקום אחר, כבר אין לו את החשיבות הזאת. אז רואים מפה שכשדבר הוא במקום, כביכול, כן, להבדיל בין אחד מאבותינו הקדושים, בכל אופן, האדם שהוא במקומו, הוא חשוב. לעומת זאת שהוא נעקר למקום אחר, בטלה חשיבותו ממנו. אז אם כן, אולי בגלל שהמים הם מחוברים עדיין לקרקע, יש להם חשיבות. אבל ברגע שהם נעקרים ממקומם, בטלה חשיבותם מהם. בתלושים אימה לא, הייתי אומר אולי שהם לא מכשירים לקבל טומאה, לכן צריכים גם את החלק השני של הפסוק שמדבר לגבי מים שבתוך כלי, שגם הם מכשירים את האוכל לקבל טומאה. בהמשך הגמרא תביא קושייה על זה שאנחנו אומרים פה, שגם כשהמים תלושים הם מכשירים לקבל טומאה. הפסוק אומר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, גם הוא מכשיר לקבל טומאה. הגמרא תקשה, שלכאורה זה נראה שמשקין תלושים לא מכשירים לקבל טומאה. אבל לפני כן, הגמרא מביאה קושייה נוספת על דעתו של רב שאמר שמהתורה משקים לא מקבלים טומאה. תשמע, הפסוק אומר, אך מעיין ובור מקווה מים, יהיה טהור. לא מקבל טומאה לכאורה. רגע, ואם הוא לא בור ולא מקווה מים, אלא הוא מים שנמצאים בתוך כלי, לכאורה הוא כן מקבל טומאה. כי אם כל מים לא מקבלים טומאה, אז מה החידוש שמעיין או מקווה מים לא מקבלים? עונה הגמרא, הפסוק הזה לא מדבר בכלל האם המים מקבלים טומאה או לא מקבלים טומאה. הפסוק הזה מדבר על זה שהמים מתארים את האדם שטובל בהם. מה יהיה טהור? הכוונה לתמה שנטהר על ידי המקווה, על ידי המעיין. הוא נטהר מטומאתו. מה חוזרת למה שאמרנו קודם, הפסוק שמדבר על זה שהמשקים מכשירים את האוכל לקבל טומאה, גם כשהם מחוברים לקרקע וגם כשהם בתוך כלי והם תלושים. שואלת הגמרא, ותלושים מי מכשירים את האוכל לקבל טומאה? ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, משקין בי מטבחיה, משקין שנמצאים בבית המטבחיים, בבית המקדש. איזה משקין יש שם? דם ומים, שעם המים שוטפים את הדם. לא דיין, לא די בזה שהמשקין האלה הן דחן, שהם תאורים והם לא מקבלים טומאה. אלא שאין מכשירים אם הם שוטפים איזשהו אוכל, הם לא מכשירים את האוכל הזה לקבלת טומאה. אז רואים מפה שמשקין מבית מקדש ששוטפים את האוכל, לא מכשירים אותו לקבל טומאה. מה זאת אומרת? לא, לא, זה רק מדרבנן. רגע, ואם מהתורה זה היה מכשיר לקבל טומאה, כל משקה, איך רבנן מתקנים שבבית המקדש המשקין שם לא מכשירים לקבל טומאה? הם לא היו יכולים לתקן תקנה כזאת. זה שהם תקנו שבבית המקדש המשקין לא מכשירים לקבל טומאה, זה אומר שמהתורה משקין לא מכשירים לקבל טומאה. איזה משקין דובר שם? כנראה משקין שהם תלושים. אז אתה רואה שמשקים תלושים מהתורה, לא מכשירים לקבל טומאה. ולכן חכמים אמרו, מדרבנן הם כן יכשירו לקבל טומאה, אבל בבית המקדש, משקי בית מטבחיה, לא יכשירו, כדי לא לטמא, לא להפסיד את הקודשים. אז אם כן יש הוכחה שמשקים תלושים, לא מכשירים לקבל טומאה מהתורה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. באמת, משקים תלושים, מכשירים לקבל טומאה. מהתורה. אז מה... מגיע כאן רבי יוסי ברבי חנינה לומר שבבית מקדש המשקין לא מכשירים לקבל טומאה. איך הם לא מכשירים אם מהתורה הם מכשירים? מי יכול לבטל את הדין הזה מהתורה? אם התורה אומרת שהם כן מכשירים, איך אתה אומר שהם לא מכשירים? אומרת הגמרא, תרגמה. צריך לפרש את השמועה הזאת של רבי יוסי ברבי חנינה שאמר שמשקין בית מטבחיה לא מכשירים לקבל טומאה אוכלים על דם, לא על מים. מים ודאי מכשירים לקבל טומאה, דם קודשים לא מכשיר. אם ישפך דם של קודשים על גבי אוכל, למרות שבדרך כלל דם יש לו שם משקה. הפסוק אומר, על הארץ תשפכנו כמים. זאת אומרת, יש הקש בין הדם, שכתוב עליו על הארץ תשפכנו, לבין המים. כמו שמים נקראים משקה, ככה גם דם יש לו שם של משקה. בכל זאת, החידוש פה של רבי חי, של איך קראו לו, רבי יוסי ברבי חנינה, שהדם של בית המטבחיים לא מכשיר אוכל לקבל טומאה. למה באמת לא? דאמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, מניין לדם קודשים, דם של קורבנות, שאינו מכשיר אוכל לקבל טומאה? שנאמר אותו פסוק שממנו לומדים, שדם נחשב משקה וגם דם מכשיר לקבל טומאה, הפסוק אומר, על הדם הזה, על הארץ תשפכנו כמים. דורשים, דם שנשפך כמים, דם של חולין, שאתה לא מקבל אותו, הוא לא חשוב בעיניך. הוא, יש לו שם של כמו מים, והוא מכשיר אוכל לקבל טומאה. לעומת זאת, דם של קודשים? דם של קורבן? עיקר הדם הוא זה שמחפר בקורבן, שזורקים את הדם על גבי המזבח. אתה לא שופך אותו כמים, אתה לא נותן לו להישפך. אתה מקבל אותו בתוך כלי שרת. אז הדם שאינו נשפך כמים, אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה, הוא שונה משאר דם שבדרך כלל מכשיר אוכל כשהוא שוטף אותו, הוא מכשיר את האוכל לקבלת טומאה. דם של קודשים לא מכשיר אוכל לקבלת טומאה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב שמואל בר עמי, הרי דם התמצית, מה זה דם התמצית? כששוחטים את הקורבן, או בכלל בהמה של חולין, בהתחלה יש את הדם הנפש שיוצא בכילוח, שעם הדם הזה שיוצא בכזה זרימה חזקה, הנפש של הבהמה יוצא. אחר כך, הזרימה נפסקת, והדם יוצא, מתמצא ויוצא בצורה איטית. זה דם התמצית. הדם הזה לא קשר לזריקת הדם של קורבן, אלא צריכים לקבל דם בשעה שיש את הכילוח בתוך כלי שרת ולזרוק אותו על גבי המזבח. אז אם כן, הרי דם התמצית זה נשפך כמים. גם בקורבן אתה נותן לו להישפך על הרצפה, אתה לא מקבל אותו בכלי שרת, כי הוא לא קשר לזריקת הדם. ובכל זאת אינו מכשיר את האוכל לקבל טומאה. כי אתה אומר, שמשקים של בית מטבחיה, של בית המטבחיים, והוקמנו שזה כוונה לדם קורבנות, לא רק שהוא טהור, אלא הוא גם לא מכשיר לקבל טומאה. דם תמצית לכאורה גם. למה שלא יכשיר לקבל טומאה? הרי הוא כן נשפך על הארץ כמים, הוא לא קשר לזריקת הדם. אמר לי רבי זרע, זה בגלל סיבה אחרת. דם התמצית, לא רק בקודשים הוא לא מכשיר לקבל טומאה. גם בבהמות חולין הוא לא מכשיר לקבל טומאה. הנח לדם התמצית, אפילו בחולין נמי לא מכשיר, מאיפה לומדים את זה? קיבלה מינה רב שמואל ברמי. הוא קיבל את זה מרבי זרע. מה הטעם? משום דאמר רחמנה, הפסוק אומר, בציווי שהתורה אוסרת על עם ישראל לאכול דם, רק חזק! להוציא את כל הדם מהקורבן, את כל הדם מהבהמה, למלוח טוב טוב את הבשר. לבלתי אכול אדם, כי האדם הוא הנפש. ולא תאכל הנפש עם הבשר, זה ההמשך של הפסוק. התורה אומרת, מה נקרא דם? למה יש לו שם דם? דם הוא הנפש. אותו דם שהוא נפשו של הבהמה. דם שהנפש יוצאה בו קרוי דם. אותו דם שמקלח בשעת השחיטה. דם הנפש. הוא נקרא דם. אבל דם שאין הנפש יוצא בו, אלא אחרי הכילוח, הדם של התמצית שמתמצא ויוצא, הוא לא דם הנפש. אז הוא לא נקרא דם. ואם הוא לא דם, הוא לא נחשב משקה, הוא לא מכשיר לקבל טומאה. אינו קרוי דם. מקשה הגמרא קושיה שלישית על דבריו של רב. מה אתה אומר? שמשקה מהתורה לא נטמא? רק מדרבנן הוא נטמא? יש לי קושיה. תשמע, בוא ותשמע ברייתא. דם של קורבנות שנטמא. והכהן לא ידע שהדם הזה נטמא, זרקו על גבי המזבח. האם הקורבן הזה עולה לרצון? האם הוא מחפר על בעל הקורבן? אומרת הברייתא, הוא רצה. הבעלים התכפרו בו בקורבן הזה. למה? הכהן גדול היה לו 8 בגדים. אחד מהם היה הציץ שהיה על מצחו. אומרת התורה, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים. דורשים מזה שהציץ מרצה על אבון של קודשים, אבונות מסוימים. על מה? על טומאה, אבון טומאה, כמו שהגמרא תביא תכף ברייתא בעניין הזה. אז לכן, ריצה. אבל אם הכהן זרק את הדם של הקודשים במזיד, אז לא הורצה הקורבן. מה פירוש לא הורצה? הבעלים מתכפרים. אבל רש"י מבאר שהכהנים לא יוכלו לאכול מהבשר של הקורבן הזה. בכל אופן, תגיד, מה קורה כשאדם נטמא וזרקו אותו? בשוגג, במזיד, איך אדם נטמא בכלל, תגיד? דם נטמא? לפי דעתו של רב, מהתורה אדם לא נטמא. רואים שכן? עונה הגמרא, הוא נטמא רק מדרבנן. שואלת השאלה, הרי היית יוסף בן יועזר איש צרידה על משקה בית מטבחיה שהם דחן, שחכמים לא גזרו טומאה על הדם הזה. עונה הגמרא, בסדר, הברייתא הזאת היא כמו דעת רבנן. ודלא כרבי יוסף בן יועזר איש צרידה. הברייתא הזאת חולקת על יוסף בן יועזר איש צרידה. אומרת, זה ברור, אומר רב, אין בזה מחלוקת בין התנאים, שמהתורה משקה לא מקבל טומאה. ורק מדרבנן הוא מקבל טומאה. רק יש ויכוח בין יוסף בן יועזר, איש צרדה, לבין שאר החכמים. האם חכמים תקנו את הטומאה הזאת על המשכין גם בבית המקדש או לא? יוסף בן יועזר טוען שלא. פה בברייתא זה דעת חכמים שטוענים שכן. מביאה הגמרא קושייה נוספת, ומתרצת את זה באותו דרך. קושייה רביעית, תשמע. קושייה על רב שאמר שמשכין מהתורה לא נטמאים, רק מדרבנן הם נטמאים. על מה הציץ שנמצא על מצח כהן הגדול מרצה? שאמרנו מקודם שהפסוק אומר שזה מרצה ונשא אהרון את אבון הקודשים. זה מרצה להכשיר קורבן שנפסל על אדם, כמו שכבר אמרנו קודם, שאם אדם נטמא, ואם זה היה בשוגג או במזיד, בכל אופן אמרנו שהציץ של הכהן הגדול מרצה. וכן, ועל הבשר ועל החלב, חלב זה החלק של הקורבן שעולה על גבי המזבח, שנטמא, הציץ מרצה. ואם הציץ לא מרצה, מה זה משנה? הרש"י מבאר שזה הולך לפי דעתו של רבי יהושע, שלפי דעתו, אם הבשר יצא מחוץ לעזרה ולכן הוא נפסל, בשר של הקורבן, גם אם אדם שמור, הכל טוב, תקין, לא זורקים אותו על גבי המזבח. זה נקרא, אם אין בשר, אין דם. אתה לא זורק את הדם על גבי המזבח, כי הבשר של הקורבן מעכב. רק אם הבשר כרגע הוא לא כשר, אי אפשר לעשות זריקת הדם על גבי המזבח. אבל הציץ של הכהן הגדול הועיל, שאפילו אם הבשר נטמע, או החלב נטמע, אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח, והקורבן יהיה לרצון. בין שנטמעו בשוגג, בין שנטמעו במזיד, בין שנטמעו באונס, בין שנטמעו ברצון, בין בקורבנות יחיד ובין בקורבנות ציבור, אבל בכל אופן, הציץ מרצה כשאדם נטמע. איך אדם נטמע? הרי אתה אומר שדם, אין לו, אתה אומר שמשכין, אין להם טומאה, ככה לפי דעתך רב, עונה הגמרא מדי רבנן. רבנן כן תקנו טומאה על משכין. שואלת הגמרא, הרי אמרת שלרבי יוסי בן יועזר איש צרדה העיד, שבבית מקדש הדם והמים של בית המטבחיים הם תאורים גם מדי רבנן. אומרת הגמרא נכון. ודלא כרבי יוסי בן יועזר איש צרדה. באמת הברייתא הזאת היא כמו דעת החכמים שחולקים על רבי יוסי בן יועזר איש צרדה. הוא סובר רבי יוסי בן יועזר שבית חכמים שתקנו שמשכין נטמאים הם תקנו את זה רק בשאר המקומות ולא בבית המטבחיים של בית המקדש. אבל חכמים סוברים שהם תקנו את הטומאה הזאת גם בבית המטבחיים של בית המקדש. מביאה הגמרא קושייה חמישית על דעתו של רב שאמר שמהתורה משכין לא נטמאים. תשמע ברייתא, פסוק אומר לגבי הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול, ונשא אהרון את אבון הקודשים, שזה מכשיר פסול מסוים שהיה בקורבן. וכי על איזה אבון הוא נושא, איזה אבון מרצה הציץ? אם על אבון פיגול, בדרך כלל כשאומרים פיגול, מתכוונים שהכהן בשעה שהוא הקריב את הקורבן, הוא הקריב אותו על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. מאוד מעניין שכאן רש"י מבאר את הדרשה שמובאת, שהכוונה פה פיגול, זה על שהכהן חישב והוא מקריב את הקורבן כדי שיוכלו אותו מחוץ למקומו. למשל, קורבן שלמים צריך לאכול בתוך החומה של ירושלים, הוא חשב שהקורבן הזה יאכל מחוץ לחומה של ירושלים, אז זה נקרא פה פיגול. מאוד שונה בשאר המקומות שמתכוונים פיגול, הכוונה שהכהן חושב מחשבת פסול של חוץ לזמנו, שזה יחל אחרי הטווח זמן שהתורה נתנה לאכילת הקורבן. למשל, ביום השלישי, ביום הרביעי, אז הכהן חישב שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה נותנת לאכול את הקורבן. בכל אופן, פיגול. אז אולי נאמר שהכהן חישב על הקורבן הזה מחשבת פיגול, אז אולי זה, אז אמור להיות פסול, אז זה הציץ של הכהן גדול מרצה. לא יכול להיות. זה הציץ שהכהן גדול לא מרצה. הרי כבר נאמר, לא ירצה. אולי תאמר, ואם הלבון נותר, מה הכוונה נותר? דרך כלל נותר הכוונה שבאדם לא אכל את הבשר של הקורבן בזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, אלא זה נשאר. אבל כאן רש"י מבאר מה הכוונה נותר? אם הלבון, שהכהן בשעה שהוא הקריב את הקורבן, הוא חשב שהקורבן הזה, הוא מקריב את הקורבן על מנת שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילתו, אז הקורבן הזה נקרא נותר לפי איך שהגמרא פה מבארת. אז מה, לעוון הזה הציץ של הכהן גדול ירצה שהקורבן הזה בכל זאת יהיה כשר? ודאי שלא, הרי כבר נאמר, לא יחשב, אין תקנה, הקורבן הזה כן יהיה פסול. אז מה מרצה הציץ של הכהן גדול, איזה פסול, אינו מרצה, אינו נושא אלא על עוון הטומאה. אם הקורבן נטמא, הציץ כן מרצה עליו. למה באמת טומאה יותר קלה מאשר פיגול, או איך שקראנו לזה נותר? למה זה יותר קל? שהותרה מכללה בציבור. כי לכתחילה מותר להקריב קורבנות ציבור כשהכהן הוא טמא. כיוון שהתורה הקלה בעניין טומאה בקודשים, אז אנחנו אומרים שהציץ מרצה על טומאה בקודשים. עכשיו, כתוב שהציץ מרצה על אבון קודשים, על אבון טומאה בקודשים. איזה טומאה? מה אליו? טומאת דם. כשהדם נטמא, הציץ מרצה את הקורבן. אז רואים שדם יכול לטמא מהתורה. אמר רב פאפה, לא. הציץ לא מרצה על טומאת דם, כי הוא לא צריך לרצות, כי דם לא נטמא בכלל. כי כמו שאמר רב, אין משקין, אין טומאה של משקין בבית המטבחיים מהתורה, ויוסף בן יועזר איש צרידה הוסיף שגם מדי רבנן לא תקנו טומאה על המשקין האלה, אז לא צריך שהציץ ירצה. אז על מה צריך, איזה אבון טומאה הציץ מרצה? על טומאת קמצים. מה זה קמצים? קומץ. כשאדם מביא מנחה לבית המקדש, סולת עם שמן, עם לבונה, כל מיני סוגי מנחות שיש, הוא מביא מנחה לבית המקדש, מה עושים עם המנחה? מנחת ישראל נאכלת. אבל לא כולה נאכלת, אין דבר כזה. צריך משהו להביא גם למזבח. מה חלק המזבח? לוקח הכהן, מכניס את היד שלו הימנית, ומלוא קומצו הוא ממלא קומץ, כמו שעושים דיני קמיצה, לא נכנס, ואת החלק של הקמיצה הזו הוא מקדש בכלי שרת, ומקריב על גבי המזבח. הקמיצה הזאת היא במקביל, היא מקבילה לזריקת הדם של קורבן. הקמצים האלה, אם הם נטמאו, הציץ של הכהן גדול מרצה עליהם שהם יהיו קשרים. מביאה הגמרא קושייה שישית ואחרונה על דבריו של רב, שאומר שמהתורה אין טומאה למשקים בכלל. תשמע. חגי הנביא היה לפני בניין בית המקדש השני. ממש לקראת בניין בית המקדש השני. באים עכשיו לבנות את בית המקדש השני, אומר הקדוש ברוך הוא לחגי הנביא, אני רוצה שאתה תבדוק את עם ישראל אם הם בכלל בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, בדיני קודש. תשאל אותם שאלה, ונראה אם הכהנים ידעו לענות עליה. ואז חגי הנביא שאל אותם שאלה. הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו. אדם יישא בשר קודש, בשר קודש הכוונה בשר טמא. כמו שרואים בפסוקים שקדש הכוונה דבר טמא. אז קודש כאן הכוונה בשר טמא, טומאת שרץ, או טומאת נבלה, לא ניכנס לזה. אדם לוקח בשר של שרץ, שרץ הוא אב הטומאה. ונגע בכנפו אל הלחם. השרץ נגע בלחם. השרץ הוא אב הטומאה, הוא נגע בלחם, הלחם נהיה ולד הטומאה, ראשון לטומאה. והלחם נגע אל הנזיד, בתבשיל. אז הלחם שהיה ראשון, נוגע בנזיד, עושה את זה לשני. והנזיד נוגע אל היין, יין של נסחים, שהם קודש, הם הופכים להיות שלישי. כאן באה השאלה. היין הזה שהוא שלישי לטומאה, כשהוא נוגע אל שמן, שמן של מנחות, או ואל כל מאכל של קודש. האם הוא יהיה רביעי לטומאה או לא? היקדש או לא יקדש? ויענו הכהנים ויאמרו, לא, הוא לא יהיה קדוש. ועל זה אמר רב, השתבש כהני. הכהנים נכשלו במבחן. רביעי? מה, אין רביעי בקודש? בוודאי שיש. קודשים נטמאים גם ברביעי לטומאה. עכשיו רגע, לפי רב, אנחנו כרגע מדברים על דעתו של רב. מה אתה מדבר איתי על שמן, על יין של נסחים? הם לא נטמאים בכלל. אז למה הכהנים טעו? הם ודאי צדקו. מה, שמן ויין של קודשים לא נטמא? נא הגמרא, מי דיהו תמה אלא לרב? הרי על מי אתה מקשה את הקושייה פה? על דעתו של רב. שרב אומר שמשקים של בית המטבחיים לא נטמעים מהתורה. מצד שני, מה אומר רב? שהכהנים טעו. למה? רב משקי בית מטבחי התעני. רב דיבר לא על כל המשקים של בית המקדש, לא על כל המשקים של המזבח, רק על המשקים של בית המטבחיים, כמו שדיברנו עד עכשיו. איזה משקין יש בבית המטבחיים ששם שוחטים את הקורבנות? או דם של קורבן, או המים שאיתו שוטפים את הדם. אין פה ברשימה מים ודם. יש פה שמן, יש פה יין, שמן ויין, לפי דעתו של רב, כן נטמע. אבל משקי בי מטבחיה, לא עם תת, מטבחיה, אלא מטבחיה עם ד', שזה הכוונה מלשון מזבח. מטבחיה זה לשון בית המטבחיים, ששם היו שוחטים את הקורבן. מטבחיה זה לשון מזבח. במזבח, ששם היה מצד אחד גם דם, היה גם מים, אבל היה שם גם שמן של מנחות, היה שם גם כן יין של ניסוך היין. אבל שמן ויין היה רק במזבח, לא היה בבית המטבחיים ששחטו. אז לפי דעתו של רב, באמת אותם המשקים שיש במזבח, הם כן נטמעים מהתורה. משקי בי מטבח היה כן מטמא. המשקין האלה לא מטמאים מהתורה, ודאי שלא, כי לפי דעתו של רב כבר אמרנו שמשקין לא מקבלים טומאה מהתורה בכלל. אבל מדי רבנן, המשקין האלה כן יהיו טמאים. לכן כשחגי הנביא שאל את הכהנים, תגידו, האם המשקין האלה יטמאו? היו צריכים להגיד לו מדי רבנן, הם יטמאו. כי יש דין טומאה ביין ובשמן, לפי דעתו של רב. וזו הסיבה שהם נכשלו במבחן, כי הם סברו לומר שאין דין רביעי לטומאה בקודשים. אבל זה היה טעות, כי בקודשים יש כן את הדין של רביעי לטומאה, ועד כאן דף ט"ז.